טוב, אנחנו היום נלמד בפרשת בראשית, אני מקווה שנספיק, שלושה עניינים, ששלושת העניינים האלה שעליהם אנחנו נדבר היום, הם שלושה דברים מאוד מוזרים, שהצד המשותף בשלושתם, שהקדוש ברוך הוא כביכול מתכנן דבר אחד, ואחר כך הוא מחליט לשנות את התוכנית שלו, וצריך להבין למה התוכנית הזו משתנתה, כאילו מה, הוא לא היה מתכנן מראש, מה בעצם קורה פה. שלושה עניינים כאלה לפחות יש לנו בפרשה. עניין אחד זה עם האור, שנברא ביום הראשון, ורש"י אומר לנו מיד בהתחלה, בפסוק ד', שהקדוש ברוך הוא ראה שהאור הזה לא מתאים, אז הוא גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. עניין אחד נראה קצת מוזר, מה, הוא ברא את האור, הוא מיד גנז אותו, אז לא היה בורא אותו מלכתחילה. עניין שני, זה נושא שקשור למאורות, שכתוב שני המאורות הגדולים, ומיד לאחר מכן יש את המאור הגדול והמאור הקטן, ורש"י שם מביא שהירח אומר, אין ראוי לשני מלאכים להשתמש בכתר אחד, ואז הוא הלך ומיית את הירח, אחר כך הוא פייס את דעתה ו... הרבה את צבאיה על ידי הכוכבים. אז גם פה, מה זאת אומרת? היה פה איזו תוכנית אחת והיא השתבשה ונהיה אחר, מה קורה בעניין הזה? העניין השלישי, שגם הוא נראה משהו מוזר, זה בנושא התנינים הגדולים. כתוב בעברה אלוקים את התנינים הגדולים. אומר רש"י, מה זה התנינים הגדולים? זה הלוויתן ובן זוגו. מיד הקדוש ברוך הוא עשה באופן מיידי, אומר רש"י, שהוא הרג את הנקבה, ומלך אותה לצדיקים לעתיד לבוא. אז גם פה, אז למה לא השאיר אותה? שאחרת העולם לא יתקיים, לא יוכל להתקיים בהתרבות של לוויתנים כאלה גדולים. אז מה מלכתחילה חשב שברא שניים, ולאחר מכן אחד הוא הוריד? מה? הדברים האלה צריכים ביור. על כל פנים צריך לנסות לבאר את הדברים האלה, לפחות ברמה של עבודת השם שלנו. אם לא נבין את עומק הדבר, כפי שזה היה, וכפי שזה עלה במחשבתו האלוקית, שוודאי מי אנחנו הקטנים להבין את עומק העניין, אבל מכל דבר הרי צריך להפיק הוראה מעשית בעבודת השם, ומהתהליך הזה, של התחיל בצורה כזו, עבר לצורה כזו, כל זה אמור ללמד אותנו איזשהו מסר אקטואלי בחיי היום-יום. אז נעבור את שלושת העניינים האלה ונלך לפי הסדר. נתחיל מהעניין הראשון שהזכרתי בנושא של האור. ופה בעניין הזה של האור, קודם שאלתי את השאלה ככה באופן מאוד מקוצר, איך זה שהקדוש ברוך הוא ברא את האור ומיד הוא גונז את האור. אבל בואו נרחיב קצת את הדיבור על הנושא הזה של האור, וכאן צריך להבין כמה וכמה שאלות נוספות, עד שנגיע לתמצית הביור בעניין. הדבר שצריך להבין זה ככה. לכאורה, כתוב הפסוק ביום האלוקים יהי אור ויהי אור. זה הדבר הראשון שמופיע לנו בפסוק שהקדוש ברוך הוא ברא בששת ימי בראשית. זה הדבר הראשון, המאמר הראשון. שאלה שנשאלת, אור אין לו תועלת בדרך כלל כמציאות עצמאית. אור זה דבר שהמטרה שלו זה שהנבראים יוכלו ליהנות ממנו. איזה נבראים יכולים ליהנות מהאור? בעצם כולם. הצמחים, החיות, כל שכן בני אדם. ביום הראשון שנברא האור,
גם
הדומם יכול להיות שיש לו, אני לא זוכר כרגע איזשהו הזכור מה הדומם מקבל מהאור, יכול להיות שגם זה כתוב, אבל הצמחים בוודאי כתוב שממגד גרש ירחים קראנו בסוף התורה, ועל החיות בוודאי, ואנשים אין מה לומר. לכאורה, האור הזה שנברא ביום הראשון, עדיין לא היה ביקום שום דבר מהדברים שציינו שיכול ליהנות מהאור הזה שנברא. שאלת השאלה, לאיזה תועלת ברא הקדוש ברוך הוא את האור, כשבינתיים אף אחד לא יכול ליהנות ממנו באותו שלב?
זה
הפוכה, אם נברא מתוך החושך. יפה. אתה מאיר הערה מצוינת, וזה בדיוק במקום. לכאורה, אתה אומר, יפה. נכון, זה באמת ה... שאלה מתבקשת, ובעצם זה התשובה לכאורה, שכמו שמבואר, שלמה הקדוש ברוך הוא ברא את כל הנבראים לפני האדם, למרות שהאדם הוא החשוב ביותר, מכיוון שכשאדם יגיע לעולם, הוא יהיה כמו מלך שנכנס לסעודה, והכל מוכן. ולא היה הפוך שקודם הוא הביא את האדם, ואחר כך הוא יתחיל לתת לו את הצרכים שלו. לכאורה על פי זה, זה ההסבר, למה יש מקום לברור אולי קודם את האור, ואז כשיגיעו הדשאים, כבר יהיה אור מן המוכן. אבל אם בשביל המטרה הזו, אז למה לברוא את האור ביום הראשון, כשהדשאים יגיעו ביום השלישי? אז תברוא את האור ביום השני. אז תקרב את זה, עד כמה שאתה יכול, למטרה ולתועלת, למה להרחיק את זה כל כך ביום הראשון נברא האור, ועדיין ביום הראשון אף אחד לא יכול ליהנות ממנו, ביום השני עדיין אף אחד לא יכול ליהנות ממנו, רק ביום השלישי, כשיגיעו הדשאים, יהיה מי שיהנה מהאור. אז למה צריך להרחיק את האור מהתועלת במרחק יומיים, כשאפשר לקרב את זה, אז יצא בעצם שנברא האור, וסתם עומד יום אחד באמת ללא שום תועלת. יש בוודאי כאן מסר, בואו נראה מה באמת הרעיון. שאלה נוספת שנשאלת זה בעצם, אם זה פתחנו את השיעור, שאם האור יש לו תועלת שצריכים ליהנות ממנו אנשים, ובוודאי האור הזה הוא היה אור לצדיקים, אז למה מיד הוא נגנז? מה המטרה לקחת דבר, לברוא אותו, ומיד אחרי שבורים אותו, מיד מעלימים אותו? בדיוק ההפך מהמטרה שבשביל זה הוא בא ונברא.
זה כתוב שזה נגנז?
ככה רש"י אומר.
לא כתוב במפורש.
כתוב בתורה שבעל פה, רש"י על פסוק ד', אם תקרא, אומר רש"י וירא אלוקים את האור כי טוב, הביא רש"י בהמשך דבריו, שראו שאינו כדאי להשתמש בו רשעים, והבדילו לצדיקים לעתיד לבוא. זאת אומרת, הוא הבדיל את האור הזה, הלשון נגנז, כתוב יותר מפורש בדברי רזל, שמשם רש"י לוקח את דבריו, אבל גם ברש"י זה כתוב שהבדיל את זה לצדיקים, זאת אומרת שהוא גנז את זה. כדי להבין מה באמת המסר ומה הרעיון בדבר, אז אנחנו צריכים לקחת דוגמה איך זה נוהג אצל בני אדם. ומזה נבין איך זה נוהג אצל הקדוש ברוך הוא. ופה צריך להקדים מילה אחת, ממתי אפשר להשתמש בדוגמה מבני אדם כדי להבין איך זה אצל הקדוש ברוך הוא. אז האמת היא שזה כתוב במפורש, המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, יש את הלשון הידוע שמופיע בחסידות פעמים רבות, הסתכל באורייתא וברא עלמא, הסתכל בתורה וברא את העולם. למה? אז המדרש אומר משל, משל למלך מצב אדם, בא לבנות ארמון, אז הוא קודם כל מסתכל בתוכניות ואחר כך הוא הולך לבנות. על דרך זה הנמשל, כביכול, להסתכל באורייתא, אורייתא זה התורה, זה כאילו התוכנית של הבריאה, לאחר מכן הוא ניגש לברוא את העולם. מהמשל הזה אנחנו מבינים שבהחלט אפשר להבין דברים במהלך האלוקי של בריאת העולם, איך זה קורה אצל מלך בשר ודם שבונה ארמון, כי הרי המדרש בא להשוות ביניהם. איך זה באמת קורה אצל מלך בשר ודם? או לא דווקא אצל מלך, אצל כל אדם. כל אדם שרוצה לבנות משהו, או לבנות בניין, או להתחיל איזה תוכנית, פרויקט, לא משנה, כל התחלה של עניין שאדם רוצה להתחיל, הוא חייב לקבוע לו מראש מה התכלית והמטרה בכל הדבר שאליו הוא חותר. הוא לא יכול להתחיל, בוא נבנה בניין, בוא נעשה קומה ראשונה, נראה מה יצא, אחר כך נחליט מה נעשה בקומה השנייה, לא יסתדר. אם לא יהיה לך מראש החלטה מדויקת מה אתה הולך לעשות, אתה צריך שהחומרים יתאימו והעומס יתאים והכל יהיה מתוכנן. אם זה לא יהיה מתוכנן מראש ולא תדע מה היעד שלך, לאן אתה רוצה להגיע, אתה לא יכול לשים אפילו את המלט, את היסוד הראשון, אתה לא יכול לחפור אם אין לך יעד בכל העניין. דבר נוסף, את היעד הזה אתה יודע בהתחלה, ברור לך בהתחלה מה היעד, אבל מיד לאחר מכן היד נמצא תמון. מי שעובר ליד בניין ורואה, אז היום כבר שמים ליד הבניינים את
השלט גדול.
את השלט הגדול עם התמונה, אתה יודע בדיוק לאן הקבלן חותר להגיע. אבל בדרך כלל כשאתה רואה בן אדם מתחיל לבנות, אז יש את הפתגם אומר לחכם לא מרים חצי מלאכה. חכה עד הסוף, תראה לאן אנחנו רוצים להגיע. זאת אומרת, המטרה והיעד ידועה לבונה, אבל איפה היד נמצא כל זמן הבנייה? עד שהוא מוסתר. הוא נמצא אצלו בראש, הוא נמצא בתוכניות, הוא נמצא חבוי בהלם ואסתר, וכשיגיע הסיום המושלם של המבנה, אז כולם יראו מה בעצם היה התוכנית שלו, סוף מעשה במחשבה תחילה. זה בדיוק מה שקורה בבריאת העולם. כשכתוב בפסוק ויאמר אלוקים יהי אור, בעצם גילה לנו אלוקים מה המטרה שלו בכל בריאת העולם. היד שלו זה יהי אור, שיהיה עולם מואר, שלא יהיה פרט בעולם שלא מואר באור אלוקי. זה המטרה שלו. מתי המטרה הזו תגיע למיצוי שלה? לעתיד לבוא. עד שאין ביאת המשיח, אין עדיין מצב של וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר, עדיין אנחנו לא רואים שכל אבן ברחוב זועקת ואומרת השם אחד ושמו אחד, אז האור עדיין לא נמצא בגלוי בכל פרט ופרט, אז עוד לא הגענו ליד. היד, כשהוא יגיע, האור יהיה בגילוי. כשההתחלה הייתה, גילה הבורא מה המטרה. רואים פה עוד דבר מעניין. כתוב שהאור, יש לו שם נרדף בתורה. איך קוראים לאור בשם נרדף בתורה? טוב. כתוב מפורש. וירא אלוקים את האור, כי טוב. אז כתוב על זה שהאור, השם הנרדף שלו זה טוב. רואים דבר מאוד מעניין, המילה טוב חוזרת על עצמה בכל הבריאה. בכל בריאה שהקדוש ברוך הוא בורא, הוא קובע ואומר, או, זה טוב. מה הכוונה זה טוב? זה, מה?
שלמעט אדם, כשברא את אדם, זה לא כתב.
כתוב טוב מאוד ביום השישי, אחרי בריאת האדם.
על אדם טוב.
כתוב טוב מאוד על כל הבריאה. כל דבר שנברא, כתוב עליו חותמת טוב. במילים אחרות, כל דבר שנברא, אומרים, הוא בסופו של דבר יהיה אור. זה היעד שלו, לזה אנחנו צריכים לחתור ולהגיע. עכשיו מי צריך לעשות את זה? ויניחהו בגן עדן לעובדה או לשומרה, אז הבן אדם צריך לעבוד על זה, כדי להוציא את האור הזה ולפעול את זה. וזה גם הסיבה למה כתוב בזוהר, שאור, אומר הזוהר, זה גימטריה, כמה זה אור בגימטריה? 207. כמה זה 207? רז, ריש זיין זה 207. רז זה סוד. אומר הזוהר, אור בגימטריה רז. מה כוונתו? זה בעצם כוונתו. האור הזה שהוא נברא ביום הראשון, איפה הוא נמצא, באיזה רמה אנחנו מרגישים את זה? זה רז, זה סוד, זה נעלם. העבודה שלנו לגלות את האור הזה, את הסוד הזה. וזה בעצם התכלית שבשביל זה אנחנו צריכים להגיע, וכשנגיע לתכלית הזו, האור יתגלה. והסדר העבודה הזה, אומר הרבי, זה צריך להיות סדר עבודה של יהודי גם בחיי היום יום. כשאדם קם בבוקר, פוקח את העיניים, אומר מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי וחמלה רבה אמונתך. האמירה הזו שאדם אומר בבוקר, הוא בעצם אומר את התכלית שלו לכל היום. אני מודה לך, אני מודה שאתה הוא הבעל הבית ואתה קובע כל דבר ורבה אמונתך. זה היעד שהוא אומר איך שהוא פוקח את היום. מה התפקיד של היהודי? שכל היום, בכל פרט שהוא מתעסק, שיזכור את המודה אני של הבוקר. שלא יהיה רק מודה אני רק בהתחלה של היום ואחר כך הוא ישכח מזה. אלא כמו אדם שבונה בניין, הוא אומר מראש מה היעד, וכל לבינה שהוא שם, הוא רואה איפה זה משלים לו את היעד. בכל לבינה רואים את התכלית של העניין. כל זה, כל המסר הזה שצריך לחיות עם זה בחיי היום יום, זה לומדים מהעניין הראשון, ואז לפי זה יוצא שכל מה ששאלנו קודם, מה קרה פה, הוא ברא האור ומיד הסתיר את זה, מה הוא לא תכנן מה הוא עושה, להפך, הכל ברור ונעיד, זה בדיוק, ככה הוא עשה את זה, לזה הוא רצה להגיע, שום דבר לא יתפספס, להפך, מזה אנחנו צריכים ללמוד איך לנהוג בחיי היום יום.
כשאנחנו מתחברים לכל, אנחנו בעצם נגיד לאור הזה?
בוודאי, לאור הזה, שזה התכלית.
הצדיקים, הכוונה, ברגע שאתה...
כל פעולה שיהודי עושה להביא גאולה באותו פרט בעולם, זה נקרא שהוא גילה את האור באותו נקודה בעולם. ופה גם יש יד שלא מספיק סור מרע. לא מספיק רק לא עשיתי רע, זה כבר טוב. הקדוש ברוך הוא רוצה יותר מזה, שיהיה גם ועשי טוב. מה זה ועשי טוב? אמרנו אין טוב אלא אור. יהודי צריך להפוך כל פרט בעולם לאור. לא רק להסתפק בכך שהוא לא קלקל, אלא גם לתקן ולזמן. זה נקודה אחת, עכשיו נעבור לנקודה השנייה, שגם בנקודה הזו השנייה שאלנו את אותו שאלה, מה קורה פה, היה נברא משהו ומיד לאחר מכן נראה שמשהו השתבש, ואנחנו נתקדם לפי הסדר ליום הרביעי של בריאת העולם. מה קורה ביום הרביעי של בריאת העולם? יש לנו את האמרה, אם תראה מסכת חולין, יש לנו אמרה שכתוב, הפסוק אומר כך, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, את המאור הקטון לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. שלום, יש בה שם. יש לנו בעניין הזה גם כן את השאלה ששאלנו, למה מלכתחילה ברא הקדוש ברוך הוא את המאורות גדולים, והלשון של רש"י זה שווים נבראו, שניהם נבראו באותו גודל. מיד אחר כך כתוב שנתמעתה הלבנה. למה היא התמעתה? על שכתרגה ואמרה אי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד. אז הפירוט של העניין מופיע בגמרא במסכת חולין. הגמרא מביאה את כל הדיון שהיה לירח עם הקדוש ברוך הוא. נקרא את לשון הגמרא. רבי שמעון בן פזי, רמי,
חולין,
חולין דף סמך עמוד ב', רבי שמעון בן פזי שאל שאלה. כתיב פסוק אחד אומר ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, וכתיב פסוק שני אומר את המאור הגדול ואת המאור הקטן. אחורה יש כאן סתירה. אומר רבי שמעון בן פזי, רש"י מביא תמצית דבריו בקיצור, הוא אומר כך: אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד? אמר לה, לכי ומעתי את עצמך. אמרה לפניו, עכשיו אם אנחנו קוראים את זה עד כאן, מה אנחנו מבינים? שהירח אמרה דבר לא ראוי ולא רצוי, והיא ננשה על זה במקום. בוא נראה את המשך לשון הגמרא. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הועיל ואמרתי לפניך דבר אגון, עמית את עצמי? טוענת הלבנה שהיא אומרת דבר אגון. מה עונה לה הקדוש ברוך הוא? לא אומר לה אמרת לא אגון, הוא מתחיל עכשיו דיון עם הלבנה. אמר לה, לכי ומשול ביום ובלילה. אז עכשיו אמר דבר אגון, אחרי שאימתתי את עצמי כאילו אין דרך חזור, ככה זה נראה, אבל הפיצוי יהיה לך אפשרות להיות גם ביום וגם בלילה, לעומת אותה שמש נמצאת רק ביום ובלילה לא. אמרה לי, מהי רבותי? איזה תועלת יש לי ביום? מי רואה אותי ביום? דשרגה בתיארה, מהי אני? נר בפני האבוקה, אין לו שום משמעות. אמר לה, אז יש לי בשבילך פיצוי נוסף. זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים. אני אתן לך את האפשרות, מתנה שעם ישראל רוצים לקבוע את המועדים, אז מונים עם הירח. אמרה לי, יום הנמי, אי אפשר דלומן לי בתקופותה. צריך גם כן בשביל החשבון גם את השמש, אז זה שוב לא משהו ייחודי בשבילה. נכתיב, היו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, זה כתוב בפרשת השבוע, שגם השמש וגם הירח זה שוב לא משהו ייחודי בשבילה. אומר לה, כאן אנחנו, יש לי עוד פיוס. זי ליקרו צדיקי בשמך. כל הצדיקים יקראו להם בשם ירח. בשם, מה הכינוי של הירח? המאור הקטן. הצדיקים קוראים להם הקטן. יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן. למה קוראים להם בכינוי הזה? על שם הירח. כבר פיצוי שלישי. לא מסתפק את זה. חזיה זה לא קמית ודייטה. אמר הקדוש ברוך הוא, מה הסיום? סיום מביל. שאם זה לא כתוב, אי אפשר לומר את זה. אביהו כפרה עליי שמייתתי את הירח. קדוש ברוך הוא אומר, אני עשיתי לירח עוול, אבל היא צודקת, אז אני צריך כפרה. כל ראש חודש, בזמן שבית המקדש קיים, מקריבים בבית המקדש קורבן חטאת. קורבן חטאת זה הרי על חטאים, על חטא של הקדוש ברוך הוא. מה החטא שלו? שמייתתי את הירח. זה, וזה נגמר הקטע הזה בגמרא. דבר מאוד מעניין שזה בסוגריים ש... עכשיו אנחנו צריכים זה מחדד את השאלה, הוא מחזק אותה, נכון? בשביל זה הבאתי את כל זה. רק ככה בסוגריים, שלא זה הנושא שלנו, אבל הסיום של הגמרא, שמעתי פעם שמישהו שאל על צדיקים שכתוב עליהם שהם חטאו בחטא זה ובחטא זה, על דוד המלך וכולי, אז אמר, אם תסביר לי את החטא של הקדוש ברוך הוא, אני אסביר לך גם את החטא של הצדיקים. חטא אינו יוצא, כן, אבל גם אם רואים ביטויים על גדולים, אבל על הקדוש ברוך הוא גם כתוב שהוא מחפש כפרה, אבל על כל פנים זה בעצם מגדיל לנו את השאלה מה בעצם קורה פה. הירח טענתו הוגנת או לא הוגנת? מה, היה כאן איזה שינוי בתוכנית? שיבוש תוכנית? אז גם פה יש הסבר פנימי מעניין מאוד, והיא ייתן לנו כאן תמונה אחרת על כל מה שקורה. כדי להבין, בואו נראה מה המקור של הירח והשמש. אם נסתכל להבין את הדברים במקור הירח או במקור השמש, נוכל להבין שמה שבעצם כתוב בתורה על הירח והשמש זה רק בבואה, זה רק תוצאה, אנחנו בעצם זה נובע ממשהו מקורי עליון יותר. מה המקור של הירח ומה המקור של השמש? מה בעצם המקור של כל העולם? התורה. אמרנו את זה קודם, הסתכל באורייתא וברא עלמא. יש בתורה חלק שמזכיר לנו או דומה לשמש, ויש בתורה חלק שדומה לירח. וכשנתבונן בחלק השמש של התורה והירח שבתורה, נוכל להבין גם כן את השאלה ששאלנו. מהו? בתורה, לא בצדיקים. בתורה יש חלק שמש וחלק ירח. מהו? אז נבין את זה פשוט מאוד. כתוב, יש מדרש שאומר ככה. שרבנו היה בער 40 יום ו-40 לילה. אנחנו יודעים שהוא היה 40 יום ו-40 לילה, ועם ישראל ידע לספור ולומר, עכשיו זה יום ועכשיו זה לילה. משה רבנו, כשהוא בער, שואלים במדרש מאיפה משה רבנו ידע מתי יום ומתי לילה. אומר המדרש, מה הוא עשה בער 40 יום? למד תורה, הקדוש ברוך הוא מלמד אותו את כל התורה. אומר המדרש ככה, כשהיה מלמד אותו הקדוש ברוך הוא תורה שבכתב, אז הוא ידע שזה יום. כשהיה מלמד את התורה שבעל פה, ידע שזה לילה. זה הלשון במדרש. מה אנחנו מבינים מזה? שהמושל של היום, שזה השמש, זה תורה שבכתב, והמושל של הלילה, שזה הירח, זה תורה שבעל פה. למה תורה שבכתב דומה לשמש ותורה שבעל פה לירח? זה ברור ומובן מאליו. כמו בגשמיות, האור של הירח, מאיפה הוא? הוא אור של השמש, אין לו אור עצמי. מה זה התורה שבעל פה? כל מה שאנחנו לומדים בתורה שבעל פה, זה בא להסביר את הפסוקים שכתובים בתורה שבכתב. אין לתורה שבעל פה איזה מקור עצמי. כל המדרשים מסבירים את הפסוקים, כל הפלפולים מתייחסים למילים בתורה שבכתב. אז אם כך, מובן לנו שתורה שבכתב זה שמש, תורה שבעל פה זה ירח. עכשיו, פה נבין את העניין. מביניהם, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אחד מהם הוא נחשב נעלה יותר ואחד מהם נחשב פחות יותר, או ששניהם שווים? אבל הם שווים או אחד?
שניהם שווים.
אז תלוי ביחס למה? תלוי ביחס למי? ביחס לקדוש ברוך הוא, ביחס לנותן של התורה, שווים. קדוש ברוך הוא נתן, כתוב תורה בפירושה ניתנה.
זה רצונו.
ביחד, כשהוא אמר למשה רבינו תורה שבכתב, ביחד עם זה, באותו נשימה, באותו אמרה, נאמרת התורה שבעל פה.
זה לא קודם לגבי הירח והשמש.
עוד מעט נראה מה קורה עם הירח והשמש. נכון? לכן הם התחילו ככה, זה מרמז על מה שאני מדבר. מצד הקדוש ברוך הוא, מצד הנותן, הם שווים. מצד המקבלים של התורה, אנחנו, שאנחנו לומדים את התורה, אנחנו עושים את את ההיררכיה הזאת, ההבדלי רמות, ואנחנו אומרים, תורה שבכתב זה המקור, זה העליון, זה הגדול. תורה שבעל פה הרי הוא רק מסביר את התורה שבכתב. אז אנחנו מבינים מטבע הדברים שהוא כאילו נמוך יותר, כי הוא בא לפרש את הדברים שהם בעצם הגבוהים יותר. אז מצידנו, אז יש נמוך ויש גבוה. מצד הקדוש ברוך הוא, מצד הנותן, שניהם שווים ממש לגמרי. עכשיו רואים את זה גם בפסוק. ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. מצד אך שזה מצד אלוקים, השניהם שווים. מצד העולם, שבעולם יש יום ולילה, העולם מסתכל ואומר, יש מאור גדול ויש מאור קטן. מצד ויעש אלוקים, שניהם שווים, הם ביניהם הבדל. יבוא מישהו וישאל, מה את פוגע שניהם שווים? הרי סוף סוף האור של הירח בא מהשמש. איך אתה יכול לקרוא לזה שווים? אז אני אתן לזה משל פשוט. עשירים ועניים. מי נותן פרנסה לעשירים? הקדוש ברוך הוא. מי נותן פרנסה לעניים? הקדוש ברוך הוא. רק העשירים, הקדוש ברוך הוא קבע שהפרנסה שלהם תבוא ישירות, ולעניים הוא קבע שהפרנסה שלהם תבוא דרך העשירים. זה אחד הדרכים שלו. כמו שיש הרי סיפור שאחד המינים שואל את אחד התנאים, אתם באים ונותנים צדקה לעניים, אתם עושים נגד רצון הבורא. למה? כי אם הוא עשה אותו עני, אז שיהיה עני, אתה נותן לו, אתה הופך אותו לעשיר, אתה עושה נגד רצונו. כן, זה הרי הסתכלות שטותית. כי למה הוא עשה אותו עני? כי הוא רצה לזכות אותנו להיות השלוחים שלו. כידוע שהעשיר, הכסף שלו זה רק הוא בנקאי. יש לו את זה בדרך, הוא גם נהנה מזה, הוא מקבל שכר על שמירת הממון. כשהוא מעביר מה שהוא צריך להעביר לעניים, אומר הקדוש ברוך הוא, זה שומר טוב, אז נמשיך לתת לו לשמור. אם הוא לא שומר טוב, אז נעביר את זה למישהו אחר. פירושו שהעני והעשיר בעצם שווים. שניהם מקבלים את הפרנסה מהקדוש ברוך הוא, שניהם שווים. על דרך זה גם פה. זה שהירח מקבל את האור שלו דרך השמש, אז לכן זה נקרא שהוא ברמה פחותה, שניהם שווים, שניהם אותו דבר. המקבל עושה את ההבדל. בעולם אנחנו אומרים העשירים הם מכובדים, הם סוג א', העניים בשבילנו הם כאילו סוג ב', אבל זה לא נכון. הם שווים כי שניהם מקבלים. זה אם הוא גר בצריף זה סימן שהעשיר עוד לא עשה את התפקיד שלו, הוא עוד לא השווה את העני למצבו. אבל מצד היעד והמטרה, אז זה בדיוק מה שאתה מחזק את מה שאני אומר, שמצד העולם הם לא שווים. אבל מצד שהקדוש ברוך הוא רוצה שהדברים יהיו, שניהם מקבלים את הפרנסה, הרי זה בצורה כזו, זה בצורה כזו. הירח בא בטענה לקדוש ברוך הוא ואומרת לו, אי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בקטע אחד, מה הכוונה? מכיוון שהעולם מסתכל על זה לא נכון, אז מצד המקבל זה לא נכון, אז במילא לא יכול להיות ששניהם, איך שניהם יהיו אותו דבר? הרי המקבלים לא מסתכלים עליהם אותו דבר. אמר הקדוש ברוך הוא, טוב, לך ימעתי את עצמך. אז היא אומרת, אבל אמרתי דבר אגון, למה שנהיה מעט? מה הפירוש? מה היא אומרת בעצם? היא אומרת, אני לא צריכה להיות יותר קטנה מצד האמת של הדברים. מצד האמת של הדברים אני באמת גדולה כמוהם. האם בגלל שהמקבל מסתכל עליי לא נכון אני צריכה להיות קטנה? מה בעצם בסופו של דבר התשובה? עונה לה הקדוש ברוך הוא, האמת שאת צודקת. אביאו עליי כפרה. מה פירוש אביאו עליי כפרה? הקדוש ברוך הוא אומר, מה יהיה כתוב בסופו של דבר? מה באחד ביהודי הגאולה כתוב? והיה אור הלבנה, אור החמה. כן? זה יהיה בסופו של דבר אותו דבר. מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא אומר ככה. מזה יהודי צריך ללמוד. תדע לך שאתה לומד תורה שבעל פה, תתייחס לזה באותו עוצמה כמו תורה שבכתב. וזה שאנשים עושים הבדלים ביניהם, מזה באו הצדוקים שאומרים תורה שבכתב הם מסתכלים, תורה שבעל פה זה בשבילם סוג ב', זה חלק מהגלות. המטרה היא, היעד הוא בסופו של דבר נגיע לזמן שאנחנו נסתכל על כל מנהג ישראל, על כל הרחקה שחכמים הוסיפו לנו בתורה שבעל פה, בדיוק כמו שזה פסוק שכתוב בעשרת הדיברות, זה אותו דבר, אין הבדל ביניהם. ההבדל שאנחנו עושים זה לא נכון. זה נובע מצד ההסתכלות של המקבל לא נכון. ואז בעצם יוצא שכל התהליך פה שקורה עם הירח גדולים וחניה גדול וקטן, בסוף שינוי הגדולים, זה לא שינוי בתוכנית וזה לא איזשהו, איזה משהו השתבש. כך הסדר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איך הדברים יהיו מצד למעלה, איך הדברים יהיו מצד למטה, ואנחנו צריכים לעבוד על עצמנו בחיי היום יום, גם בהסתכלות שלנו על התורה, לדעת להסתכל נכון על הדברים, ואותו דבר גם בהסתכלות שלנו על הנזקקים והעניים, גם פה זה אותו רעיון, לדעת להתייחס לעני בצורה שהוא בעצם המאור הגדול, ולדעת להסתכל שאני נותן לעני צדקה, אני בעצם שליח של הקדוש ברוך הוא ומלווה השם חונן דל, ככה כתוב, אתה השליח שלו, אתה מלווה לו כדי לתת לעני, אם נתייחס לדברים בצורה נכונה, זה יביא שנראה גם בגשמיות שבעיה אור הלבנה, כאור החמה, זה יביא את הגאולה. כל הגלות נובע כי אנחנו לא מסתכלים נכון על הדברים. וזה בעצם מתחבר למה שגם אמרנו קודם. האור הזה שעתיד להתגלות לעתיד לבוא, יפעל שנראה גם את האור הלבנה באותו גודל לעתיד לבוא. זה שבינתיים לא רואים את זה, זה העבודה שלנו, לגלות את האור בהסתכלות נכונה על כל דבר ודבר. הלשון בעתיד לבוא כתוב שבאור החמה שבעתיים כאור שבעתיים. אור החמה גם תגדל עוד יותר, כתוב אחר כך. איך זה יהיה בפועל? נראה עוד עניין שלישי, שהוא גם כן, רואים פה דבר פלא, ומתחבר גם כן לאותו רעיון שדיברנו קודם. השאלה, נזכיר את השאלה השלישית ששאלנו בתחילת השיעור, אנחנו מתקדמים ליום החמישי של הבריאה. כתוב בעברה אלוקים את התנינים הגדולים, אז מה רשי אומר על הדבר? שהוא לוויתן ובן זוגו, שבראן זכר ונקבה, והרג את הנקבה, ומלאכה לצדיקים לעתיד לבוא, שאם יפרו וירבו לו יתקיים העולם בפניהם. גם פה שאלנו את השאלה, מה בעצם קורה פה, למה הוא מתחיל לברא את זה בצורה של שניים, אחר כך הוא הוריד ומלאכה, הוא מלאך אותה לצדיקים, אז הוא מלאך אותה, אז הוא לא הרג אותה וביטל אותה, השאיר אותה, רק הוציא ממנה את האנרגיה. אז גם פה יש פה איזה, ננסה להבין את כל זה בעבודת השם. איך אפשר בעבודת השם להבין מה קורה פה עם התנינים הגדולים שעליהם מדובר פה. יש לשון באחד המאמרים שמסביר, הרי כתוב שבסעודה לעתיד לבוא יהיה שור הבר ולוויתן. זה הלוויתן הזה שעליו אנחנו מדברים. מופיע במאמרי חסידות ששור הבר והלוויתן זה מרמז לשתי סוגי צדיקים. הצדיקים הגדולים נקראים לוויתן, והצדיקים הפחותים יותר נקראים שור הבר. מה פתאום? למה לא הפוך? אז זה מרומז בשמות שלהם. מה זה בר? בר בארמית זה חוץ. לבר זה לבחוץ. ככה זה בארמית. שור הבר, גם כפשוטו, מה זה מדבר? מה זה הבר? בר זה מדברי. כי הוא מחוץ למקום יישוב, לכן הוא נקרא בר. שור הבר זה מראה על צדיק שנמצא עדיין באופן של בר, חוץ. מה זה לוויתן? במילה לוויתן יש לנו את השורש לוי. לוויתן זה משורש לוי. למה ללוי קראו לוי? כתוב בלשון של לאה קרא לבן לוי, הפעם ילווה אישי אליי. לוי זה מלשון שהוא בן לוויה, נמצא כל הזמן ביחד. זה צדיקים שנמצאים בהתחברות תמידית לאלוקות. צדיקים ברמה הרבה יותר גבוהה. עכשיו ככה, בדרך כלל כתוב בפרקי אבות, עשה לך רב וקנה לך חבר. שכל אדם כדי להצליח בעבודת השם הוא צריך שיהיה לו בן זוג. מה יועיל לו הבן זוג? שיהיה לו עם מי לדבר, עם מי להתקדם, מה יעזור לו. הלוויתן, כתוב הלשון הוא לוויתן ובן זוגו. מה זה לוויתן ובן זוגו? דבר ראשון, יהודי גם אם הגיע לרמה של לוויתן, הגעת לרמה של לוי, לרמה הכי גבוהה, אל תחשוב, אני כבר ברמה כזו גבוהה, אני לא צריך בן זוג, אני כבר יכול להסתדר לבד. אומרים, דבר ראשון, תדע לך, יש התנינים שניים, לוויתן ובן זוגו. כל אחד צריך שיהיה לו את החבר שיעזור לו ויקדם אותו בעבודת השם. נו, אבל בשביל מה באמת? מה באמת הסיבה? הרי הלוויתן הוא באמת צדיק גדול. מילא אדם רגיל, אדם פשוט, יש לו עדיין נפש בהמית, יש לו עדיין יצרים, הוא צריך שיהיה לו בן זוג, עוד מישהו שיעזור לו, עשה לך רב, קנה לך חבר, עוזר לו כדי להתגבר על העניינים הלא טובים שלו. אבל אם אתה לוויתן, בשביל מה אתה באמת צריך בן זוג? מה בן זוג יוסיף לך? אתה כבר לוויתן, אתה כבר הכי גבוה. על זה אנחנו לומדים ביום השישי, יותר מאוחר כתוב, לא טוב להיות האדם לבדו. למה לא טוב להיות האדם לבדו? מה רשי שם אומר? שלא יאמרו הבריאות, שאנשים לא יגידו, זה יחיד וזה יחיד. במילים אחרות, אם אתה הגעת לרמה הכי גבוהה ולא יהיה לך בן זוג, יכול להיות שלך זה לא חסר. אבל שלא יאמרו, מה זה שלא יאמרו? שאחרים לא ילמדו ממך, שגם הם לא צריכים בן זוג. גידו, אם להו אין חבר, אם ההוא לא מתחבר עם עוד מישהו, אז אנחנו מחכים את מה שהוא עושה. אז לא, לא, לא רוצה גם כן שיהיה לי בן זוג. כדי שלא יהיה מצב שלא יאמרו, לכן צריך שגם הלוויתן יהיה לו בן זוג. יבוא הלוויתן הזה ויגיד, אז יש לי פתרון. במקום לחפש לי בן זוג, בוא אני אעשה את כולם לוויתנים. שכולם יתרבו לדרגת לוויתן, כולם יהיו בדרגת צדיקים גבוהים, ואז כל אחד יהיה בפני עצמו. אומרים לנו לא, שכולם יהיו לוויתנים אי אפשר. שאם יפרו וירבו, לא יתקיים העולם בפניהם. העולם יש לו תוכנית. ואם כולם יהיו לוויתנים וכולם יהיו כאלה צדיקים שלא מתייחסים לעולם ולא מתחשבים בעולם ולא פועלים עם העולם אלא כל אחד פועל עם עצמו, אז העולם לא יהיה מואר, ולא בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אם הוא היה רוצה לברוא עולם כזה שכולם יהיו לוויתנים, הוא היה בכלל משאיר אותנו לפני הצמצום ולא היה עושה עולם, וכולם היו רק באופן ארטילאי כנשמות בלי גופים וזהו. למה הוא ברא עולם? לא כדי שכולם יהיו לוויתנים. הוא ברא עולם כדי שיתעסקו עם העולם. אז אם היה, יש כאלה נדירים שהם לוויתנים, בסדר, אתה לוויתן, אבל אי אפשר שיפרו וירבו שכולם יהיו לוויתנים. צריך להתעסק עם העולם. אבל מה? מה עושים עם הלוויתן הנקבה? לא הורגים אותה ומבטלים אותה. מה עושים איתה? משאירים אותה, מולכים אותה. מה זה מולכים אותה? משאירים אותה לעתיד לבוא. מה זה אומר? הדרך העבודה הזו של להיות לוויתן זה דרך נכונה, אבל לעתיד לבוא. לעתיד לבוא שהעולם יהיה מתוקן ומבורר, אז אין שום בעיה שיהיה לוויתנים, שכולם יהיו מעל הבריאה. אבל עד לעתיד לבוא, אז צריך שהכל יהיה בסדר. שאלת עכשיו השאלה, למה הוא הרג את הנקבה, למה לא את הזכר? הרי מה נפשך? גם אם הוא היה הורג את הזכר, הנקבה לבד לא יכולה לפרוט ולרבות, למה הוא החליט דווקא להרוג את הנקבה ולא את הזכר? אז יש כאן גם רמז. מה ההבדל בין הזכר לנקבה? כתוב בחסידות הזכר, הגבר מביא את הנקודה. אצל הנקבה, הנקודה מקבלת רוחב ואורך, 9 חודשים הוולד מקבל את, את כל המבנה שלו, הרחבה שלו וכן הלאה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לבטל את הלוויתן לגמרי. אני רוצה כנקודה שישאר בעולם, נקודה של התרוממות מפעם לפעם מעל גדרי הטבע. אבל אם הוא היה עושה הפוך, היה הורק את הזכר ומשאיר את הנקבה, היה התרחבות בעולם של דרך עבודה ושיטה של בריחה מהעולם. לא רק הרבה יכולים להשאיר את הנקבה וללמד אנשים שזה דרך חיים של בריחה מהעולם, לא, זה לא בסדר. את הנקבה צריך למלוח לעתיד לבוא. את הזכר צריך להשאיר, לדעת שיש נקודה כזו. אדם כל היום צריך לדעת שמפעם לפעם, כמו שבשנה, יש לנו יום בשנה, יום כיפור, כולנו בורחים מהעולם, מתלבשים, מתעטפים לבנים, כמלאכים, לברוח מהעולם. כל יום צריך שיהיה לבן אדם את הרגעים שבהם הוא נכנס לבית הכנסת, לבית המדרש, מניח תפילין, הוא בורח מהעולם. צריך שיהיה נקודות שבהם אדם בורח מהעולם, אבל רק כנקודות. לא כשיטת עבודה וכדרך חיים. וזה מחבר לנו את כל, אם כך את כל שלושת העניינים שדיברנו, הם שלושתם משתלבים יחד בצורה מאוד מעניינת. כולם מביאים את אותו רעיון. יש יעד להגיע לאור, להאיר את העולם. בינתיים האור הזה נמצא באלם ואסתר. ובגלל שהאור הזה נמצא באלם ואסתר, לכן אנחנו מסתכלים על מאור גדול ומאור קטן, אנחנו לא רואים עדיין את התכלית. כשיגיע התכלית נראה שהמאור הקטן הוא בעצם מאור גדול. וכשנגיע לתכלית, אז כולם יהיו לוויתנים, כולם יהיו גדולים, אבל בינתיים כל מה שלא הגענו לתכלית, אי אפשר להשאיר לכולם להיות לוויתנים, אלא צריך שהלוויתן, הנקבה, תישאר שהם למלוח אותה, ורק הזכר יישאר, וזה יהיה בעצם עבודת האדם, ואז הכל מתוכנן, שום דבר לא מפונשר, הכל עם יד ותכלית, וכך אנחנו בעצם מסתכלים נכון על הפסוקים וסיפורי התורה, ומקבלים אור אחר, עם השיחות של הרבי שמאיר לנו את פרשת השבוע.